ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אין רפידים בסיני ואין מלחמת עמלק למתן תורה, מופיעה פרשת יתרו, ביקורו של יתרו אצל משה רבנו והעצה שהוא נתן. הגמרא יש מחלוקת מתי באמת היה הייתה הופעתו של יתרו. יש לי אבא גמרא שבאמת היה אחרי מלחמת עמלק, אז לפי הדעה הזאת באמת הדברים נחשבו על פי סדר המעשים. אבל יש לי אבא גמרא שיתרו היה אחרי קריאת ים סוף, יש דעה שיתרו היה בכלל אחרי מתן תורה. אז אם כן, הדברים לא נכתבו לפי סדר המעשים. טוב, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל בכל זאת צריך טעם למה הדברים נכתבים על פי הסדר הזה. החתם סופר אומר ששאול למד מהסמיכות של פרשת יתרו למלחמת עמלק, שבשעת מלחמת עמלק צריך לשלוח שלום לבני יתרו, וכך שאול עצה, וכשהוא מצווה עד שמואל ילחם בעמלק, אז הוא אומר אל הקני סורו רדו מתוך עמלקי, שבשביל זה הסמיכות הזאת. כמו שצריך להילחם במי שגומל רע לישראל, צריך להכיר טובה למי שגומל טוב לישראל. אבל מאבי מורי זיכרונו לברכה לחיים בה שמעתי עוד טעם לסמיכות הזאת של פרשת יתרו, להראות מדוע משה רבינו נבחר לקבל תורה בשביל ישראל. בא יתרו איש זר לעם ישראל ומתחיל לתת עצות למשה רבנו, מדוע אתה יושב בדרך, שיהוד היו יחד עם משה עוד אנשים כפי שרש"י מביא, נדב ואביהו 70 זקנים, אבל בכל זאת יחסית אתה לבדך זה מסע כבד מדי גם בשביל 70 זקנים. אז מה היה טבעי יותר מזה שמשה יגיד אתה בא ללמד אותי, אני כבר מטפל בעם כבר 12 חודש, כבר נתתי למצרים 10 מכות גדולות, הוצאתי את ישראל ממצרים, אם נגיד שכבר נלחם בעמלק גם כן, אז גם נלחמתי בעמלק, זכיתי להוריד מן מהשמיים, אז מה אתה בא להגיד לי מה לעשות? ומשה לא אומר שום דבר כזה. משה שומע מיתרו שכדאי לשאול את הקדוש ברוך הוא, אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ואם הקדוש ברוך הוא מסכים אז הוא מבצע את העצה של יתרו. כי משה אבינו אין לו עצמיות משלו, הוא לא חושב על אני, הוא חושב רק מה רצון השם, איך לבצע את רצון השם בעולם. זה הענבה המוחלטת, שאין לו שום אני משלו. אני שלו זה לעשות רצון השם. ולכן הוא ראוי למסור את התורה לישראל, מפני שהוא לא יכניס שום נקודה של עצמו לתורה. הוא בטל לגמרי לגבי דבר השם, הוא ימסור את דבר השם כפי שהוא. חז"ל אמרו שכל הדין נתנבו בכה אמר, ומשה רבנו נתנבא גם כן בכה אמר, אבל נתנבא גם בזה הדבר. מה ההבדל בין כה אמר וזה הדבר? כי מדברים יודעים כך, כה זה כף הדמיון, ככה בערך אמר השם. כלומר, זה הדבר, זה ולא אחר. משה רבנו מוסר את דבר השם בלי שום נקודה עצמית, הוא בדיוק מוסר את דבר השם, מה שהשם רצה שימסור זה מה שהוא מוסר. נביאים אחרים מקבלים את דבר השם, וכמובן הם כולם רוצים לעשות רצון השם, כל נביאי אמת רוצים לעשות רצון השם, אבל יחד עם זה הם מקבלים את דבר השם לפי כוחות הנפש שלהם. מה שחזר אמרו שכל הנביאים נתנבו באספקלריה שאינה מהירה, ומשה רבינו באספקלריה מהירה. מה זה אספקלריה שאינה מהירה? שיש בה איזו צורה משלה, נגיד תמונה שעוברת דרך אור אדום נראית אדומה, אם עוברת דרך אור ירוק היא נראית ירוקה. משה רבינו אין לו שום גוון משלו, הכוחית שלו שקופה לגמרי, זאת אספקלריה מהירה. חז"ל אומרים שסגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, שגם כשנביאים רואים אותה תמונה כל אחד מוסר אותה בצורה אחרת, גם כל אחד מוסר לפי כוחות הנפש שלו. הרי בהלכות עדות, למשל, אם סנהדרין ישאלו שני עדים, מה היה מזג אוויר באותו יום שאתם מדברים עליו? אז אחד יגיד היה חם, אחד יגיד היה קר, זה לא בהכרח סתירה. אחד היה לו מעיל ואחד לא היה לו מעיל. או שאחד רגיש יותר לחום ואחד רגיש יותר לקור. או שאחד זוכר רגע שהשמש זרחה ואחד זוכר רגע שהרוח נשבה. ומתאים שניהם יגידו מילה מילה, עננים בגובה רב ובינוני כיסו חלקית את פני השמיים, אז לא עדות מתואמת, זה חשוב כעדות שקר. כי שני בני אדם לא מוסרים את הדברים בצורה שווה, גם כשהם רואים אותו דבר לא מוסרים בצורה שווה, ולכן הם כולם לא יכולים למסור את התורה באותה דייקנות שמשה רבנו יכול למסור את התורה. משה רבנו אין לו אלא דברי הקדוש ברוך הוא, אומר בראשית זה בראשית, ברא זה ברא, אין משהו אחר, אין כאן שום נקודה מעצמיותו של משה רבנו, כי עצמיותו של משה בנו היא ההתבטלות, ואנחנו מה, אין לנו שום עצמיות. במקום שהוא כן משנה קצת לדברי השם מטעמים שיש לו, אז שם הוא מנבא בכוח, אמר, לא בזה הדבר. אני אומר בערך את דבר השם, למשל במכת בכורות, השם אמר בחצות הלילה, אז הוא אומר כחצות הלילה, כשם היתו יצטגניני פרעה, אז שם הוא מנבא בכוח, אמר השם. אבל במקום שהוא מוסר דבר השם כמו שהוא, זה הדבר, אין כאן שום בערך, ובדיוק זה הדבר. אז בגלל הענבה הזאת של משה בן, בגלל שאין לו שום דבר, הוא יכול למסור את התורה, הוא ימסור תורה השם השלמה כמו שהיא. בחטא העגל, שם משה אומר לבני לוי, כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו. שואלים חז"ל, והיכן אמר? זובח לאלוהים יחורם. זאת אומרת שהשם באמת אף פעם לא אמר לו משה דיבור כזה, תאמר לבני לוי, שימו איש חרבו על ירחו. אלא השם אמר, זובח לאלוהים יחורם. משה מסיק מכך שבני לוי צריכים לשים את חרבם ולדון את כל עובדי העגל. אז כאן משה אומר בכה אמר, הוא לא אומר זה הדבר, ושהשם לא אמר את הדבר הזה, אלא זו המסקנה מתבקשת מתוך דברי השם. אבל כשמשה אומר את דברי השם כמו שהם, אז זה הדבר, אין כה אמר, זה הדבר השני. שמה שישראל שמעו במתן תורה, שמעו את כל השם מדבר אל משה, לחם עולם כך וכך, כמו שהשם מבטיח, וגם בך יאמינו לעולם, שעל ידי מתן תורה היהודים רואים שמשה הוא השליח הנאמן, גם בך יאמינו לעולם. העם אמנם ביקש שרצוננו לראות את מלכנו, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שגם בך יאמינו לעולם. אז זה מה שישראל שומעים במעמד הר סיני, את כל השם מדבר משה רבנו. השם אומר, אנוכי השם אלוקיך. ומי אומר השם את הדברים? בפשוט לכלל ישראל, שהשם הוא אלוקי ישראל. בכל זאת משה רבנו כאן משתמש בדיבור הזה של השם כדי לפרש אותו אחרת, והקדוש ברוך הוא ידע שמשה ישתמש בזה, ובכוונה כנראה אמר כך, לא כנראה, אלא באמת בכוונה אמר השם ככה. למה? כי משה רבינו רוצה להאמין סנגוריה על ישראל בחטא העגל. אז הוא אומר, אתה לא אמרת להם, אתה אמרת לי אנוכי השם אלוקיך. אז מה אם ישראל עשו עגל? לי אמרת אנוכי השם אלוקיך. אז כדי שמשה יוכל ללמד סנגוריה על ישראל בחטא העגל, שם מה אנוכי השם אלוקיך, ואפשר לפרש כאילו השם דיבר את זה רק על משה. אנחנו כמובן צריכים להבין שעל פי האמת השם דיבר על כולנו, הוא אלוקי כולנו, וכולנו מוזרים לא לעשות אלוהים אחרים. אבל כדי לתת אפשרות למשה לפרש סנגוריה על ישראל, השם אומר אנוכי השם אלוקיך, כאילו הוא מדבר על משה ולא אל הכלל ישראל. כמובן שמשה רבינו לא מתכוון בזה לפתור את ישראל, הוא בעצמו אומר לבני לוי לשפוט את עובדי העגל, אז הוא לא התכוון שהם באמת פתורים לגמרי. אבל צד של סנגוריה יש בזה, שאולי איזה יהודי הבין שלא אליו מדברים, מדברים אל משה ולא אליו. למרות שהשם מדבר משה, למעשה הצגות של ישראל מתן תורה היו הצגות עליונות, הצגות יותר מחזקאל וכל הנביאים השיגו במתן תורה הצגות עליונות. גם הם חטאו אחר כך בעגל, חלק חטאו בעגל, בכל זאת כולם השיגו הצגות עליונות. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, לא נתן לנו את התורה דיינו. אני שואל את השאלה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, אז מה היה בהר סיני? זה היה כמו כל הר אחר, כל הייחוד של הר סיני זה מתן תורה. אם השם היה מקרב אותנו להר סיני ולא נתן את התורה, אז לא היה שום דבר. מה זה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו? כי במעני הכוונה היא שבמעמד הר סיני באמת הייתה משמעות כפולה. היה מתן תורה, שאנחנו יודעים כאן על 10 מצוות ו10 דיברות, והן כוללות בתוכן את כל תרי"ג מצוות, כפי שרש"י מביא בשם רב סעדיה גאון, שעשרת הדיברות כוללות את כל תרי"ג מצוות. זה נכון, זה סגולה אחת של מעמד הר סיני. אבל הסגולה האחרת של מעמד הר סיני היא עוד קודמת לזאת. על בסיס הסגולה האחרת אפשר לקבלת אותו, להראות שאין עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד. כמו שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא קרא להם את כל הרקיעים וקרא להם שאין עוד מלבדו. אנחנו לא מבינים מה זה, איך קוראים את הרקיעים ואיך רואים שאין עוד מלבדו, אין לנו מושג בדברים האלה. אבל בכל זאת הכוונה שבמעמד הר סיני הגיעו להכרת הבורא, כפי שאי אפשר לשום נברא להגיע בדרך כלל. הגיעו לידיעה שאפס זולתו, שכל מלאכים וכל צבא מעלה כל עין ואפס, כל שכן צבא מטה עין ואפס, רק אנוכי השם וככה, אין שום כוח חוץ ממני. יש מלאכים ויש שרפים, אבל הם עין ואפס, זה רק הכוח שלי פועל, בלעדיהם זה עין ואפס. זאת ההכרה הגדולה שהגיעו אליה במעמד הר סיני, שעליה אנחנו אומרים שאילו קרבנו לפני הר סיני, אז אפילו בלי תורה זה היה שווה להגיע להכרה הזאת שאפס זולתו, שהקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד ואין שום כוח אחר פועל בעולם. בשביל זה לבד היה כדאי. אם זכינו גם לקבל את התורה אז ודאי טוב, אבל גם לולי מתן תורה היה כדאי מעמד הר סיני בשביל להגיע להכרה שהיה בזולתו. שמעתי ממורים רבים, רבי חזקאל לוינשטיין, זכרו לברכה, הקדוש ברוך הוא אחר כך מצווה לעשות כרובים במשכן. למה צריך צורת כרובים? שהשכינה תשרה עליהם. למה צריך צורת כרובים? אז אפשר לומר רעיונות אחרים, וכמדומני חכמי קבלה גם עוברים רעיונות אחרים, אבל מאשר רבי יחזקאל, מה הפתיע אותי כשהוא אמר, אבל הוא אמר את זה, הוא אמר כדי להראות שכמו שכרובים של זהב, כל אחד מבין שהם עין ואפס, כך גם הכרובים של מעלה הם עין ואפס, הם לא כוח. שלא יחשוב מישהו שיש כוחות לצבא מעלה, אין כוחות לצבא מעלה, רק דבר השם לבדו. כמובן, מכוח דבר השם, אז כל העולמות פועלים, צבא מעלה וצבא מטה, בני אדם וחיות וכל מה שיש בעולם, אבל זה רק רצון השם, ואין שום רצון אחר שיכול לפעול. אחר כך ישראל עושים עגל מפני שהם ראו, כך הסביר הראשונים, הם ראו את המרכבה שהשכינה שורה על דמות שור, אז רצו לעשות עגל שהשכינה שורת ישראל על דמות שור, אבל היו צריכים להבין שזה עין ואפס, השכינה שורה איפה שהשם רוצה, אם השם רוצה תשרה על צורת שור, ואם השם ירצה תשרה על צורה אחרת, אי אפשר להכריח את הקדוש ברוך הוא איפה לשרות את השכינה שלו. אין עצמיות לתוני שור יותר ממשהו אחר. זה מה שהמשכן צריך ללמד אותנו. תשובת אלוקים וזאת שישראל זכו במתן תורה היא הרווח הגדול. כמובן התורה היא רווח גדול, היא חיי עולם שהשם נטע בתוכנו, אין צורך לדבר על סגולתה של תורה, הם חיינו וחיימנו, אבל הקרבת אלוקים הגדולה זה עצם המתן תורה. היינו נביאי השם אפילו רק לרגע, אחרי זה זה נגמר, אחרי זה נלך, אמור להם שוב ולכם לאוליכם, אבל לרגע אחד להיות במדרגה כזאת גבוהה זה כדאי, כמו שרבי אלעזר בן עזריה אמר לאשתו, כדאי להשתמש ליום אחד בכלי יקר אפילו אם מוחת הוא נשבר. אז כאן ודאי ודאי כדאי יום אחד להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, במדרגה כל כך גבוהה, גם אם אחר כך לא מחזיקים ממד, אחר כך נופלים, אחר כך יש עגל ואחר כך יש בעיות אחרות, בכל זאת המעמד הזה לא הלך לאיבוד. מושכני אחריך נרוצה, ישקני מנשיקות פיו, הקרבת אלוקים הגדולה הזאת שכנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, בלי חציצה ובלי צורך אפילו במשה רבנו, בלי צורך בשום דבר בין הקדוש ברוך הוא בישראל, זה הזכות הגדולה של מתן תורה, זה גם הנס הגדול. הרי אנחנו יודעים, אם מישהו אצלנו ירצה להיות נביא, לא כמו שכי אפשר להיות כמו ש, אבל ירצה להיות נביא, אני לא יודע אם בזמן הזה אפשר להגיע למדרגה הזאת, אבל אם אפילו ירצה להיות נביא, מה הוא צריך לעשות? לפתוח את המסילות ישרים, לעבור שלב אחרי שלב, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וכן הלאה, עד שבסוף, בעזרת השם, אם יצליח לעבור, לא רק לקרוא אותם בספר, אלא לקיים את כל מה שהמסילות ישרים מורה לנו, אז הוא יגיע לרוח הקודש. וכאן, זה עם שיצא עכשיו ממצרים, ממתת שערי תומעה, היו לו רק 49 יום בשביל להתכונן, והוא מגיע למדרגה העליונה של נבואה, עבר את כל השלבים שלא צריך את התורה להגיע לזהירות ולראות את זרידות. ודאי כל 49 יום משה אומר שיעורים ומכין אתם לקראת מתן תורה. משה והארון ושאר גדולי ישראל מכינים אתם לקראת מתן תורה, אבל מישהו מתאר עצמו שב-49 יום אפשר לעבור את כל השלבים של התנסת ישרים? לא לקרוא אותם, אלא לחיות אותם, לקיים אותם. ובכל זאת אותם אנשים שעבדו לפני 7 שבועות בחומר מלמדים, היום הם בנבואה, לא רוח הקודש, אלא נבואה למעלה מדרגת יחזקאל בן בוזי וכל הנביאים. זה נס גדול של מתן תורה, קשה להאמין איך זה הושג. כשברוך הוא שובר את כל המחיצות, שאין שום דבר שמגביל אותו. זה יכול לעשות מעם של חומר ולבנים, ולא רק חומר ולבנים, אפילו ערב רב של מצרים, שאר אומות שכולם התאספו עם ישראל, גם הם זוכים לראות את מתן תורה. הם לא משיגים מה שישראל משיגים, אבל בכל זאת גם הם משיגים את מתן תורה. כל הערב רב, נשים וילדים וכולם זוכים למתן תורה. ההשגה הזאת, הקרבת אלוקים הנפלאה הזאת, זה מעבר לכל דמיון. להיות קרוב לקשור, זו השאיפה הגדולה של כנסת ישראל. מושכני אחריך נרוצה, אנחנו רוצים להיות נמשכים אל הקדוש ברוך הוא, רוצים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. אז צריך לעבור, אז צריך לעבוד על זה, את כל המדרגס של המסת ישראל. אבל באותה שעה היה אפשר בלי כל המדרגס, מעבר לכל המדרגס, הקדוש ברוך הוא מקרב אליו את כנסת ישראל, כמות שהיא עם כל הבוץ והזוהמה של תואבת מצרים, משך אותה משם ומקרב אותה, ישקני משיקות פיו. זה ההישג הגדול של מתן תורה. השטח המתאים לזה זה משה רבנו, שאין לו שום עצמיות, מבטל את עצמו לגמרי כלפי הקדוש ברוך הוא, מבטל את עצמו כלפי ישראל. ואנחנו מה? אין לי שום עצמיות, אפילו לא עפר ואפר, פחות מעפר ואפר, אין לי שום עצמיות. אז הוא זוכה להביא את השידוך הגדול הזה לפועל, את השידוך של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.